הגענו לדף כ"ט עמוד א', שש שורות לפני שורות הרחבות, נאמר במשנה רוב אחד בעוף, מי ששוחט רוב סימן אחד בעוף, השחיטה כשרה. שואלת הגמרא, הרי למדנו את זה בתחילת המשנה, תנין אחד הזימנה רובו של אחד כמוהו. אמר רב הושעיה, אחד בחולין ואחד בקודשים. אחד עוסק בחולין, שחיטת חולין, ואחד בבהמת קודשים. הוא צריך ראי השמין החולין, התמודי סגי ברובה משום דלאב לדם הוא צריך. בחולין זה מובן, למה רוב של הסימן כמוהו? כי לא צריך את הדם. השחיטה לא נצריך להוצאת הדם, לא זורקים דם. אבל קודשים דלאדם הוא צריך, הוא צריך דם, הוא צריך לקבל את הדם כדי לזרוק אותו. אם לא תסגלי ברובה, אולי הוא לא מספיק בשחיטת רוב, ולכן השחיטה לא תהיה קשירה עד היא ככולי, עד שישחט כל הסימן, כדי שיצא ממנו דם רב. ויש מן הקודשים, משום דלאדם הוא צריך, אבל חוני של דם הוא לא צריך, הוא לא צריך את הדם, אם בפלגס אגילה אולי מספיק שחיטת חצי, כלומר לא צריך ממש רוב, כמה שמלן שצריך רוב, גם בחולין וגם בקודשים. אומרת, מה אם בחולין יהיה בקודשים? איזה הוראה רובו ככולו עוסק בחולין ואיזה בקודשים? אמר רב כהנא, מסתבר הרי שתחילת המשנה עוסקת בחולין והסיפה בקודשים. ממאי מדקתני השוחט, ויסא קדח רישא בקודשים, מולק מביילי, כתוב בתחילת המשנה השוחט. ואם תחילת המשנה עוסקת בקודשים, היה צריך להגיד המולק. אלא מה, גם המשך המשנה, הסיפה בקודשים כתוב שחיטתו כשרה, שחיטה לא מליקה. אם זה קודשים, היה צריך להגיד מליקתו כשרה מביילי, אלא לא קשה. עדי דסלג מבהמה, לגבי הסיפה זה לא קשה. למרות שמדובר בקודשים, מכיוון שהתנא סיים את דברה בבהמה, כתוב שם רוב של אחד בעוף ורוב שניים בבהמה. תנא נמי, לכן נאמר שחיטתו כשרה, כפי שנאמר לגבי בהמה. הרי מליקה זה רק בעוף. אלא רישא מכדי על עוף קיא, רישא עוסק בעוף. איסג הדחימה, אם היה כתוב בתחילה, אם תחילת המשנה עוסקת במליקה, בקודשים, אז ברור שמכם שאנחנו עוסקים בעוף, צריך להגיד מליקה. איסג הדח בקודשים, המולק מבעלה. רב שמעא שאמר רישא בחולין, מהכה, רישא עוסק בחולין מכאן. כתוב, אחד בעוף, איסג הדח בקודשים, האיקה עולת העוף שבה יש שני סימנים, כתוב אחד בעוף. הרי בין עופות הקודשים יש עולת עוף שצריכה חיתוך שני סימנים, לכן ברור שהרישא עוסקת בחולין. אלא מה הסיפה בקודשים? רוב אחד בעוף כתוב גם בסיפה, האיקה עולת העוף שבה יש שני סימנים. הרי גם בסיפה, זה מה שאמרנו, פעמיים כתוב רוב. אלא מהי רוב אחד? רוב של כל אחד ואחד לגבי עולת העוף. ובדינו דליתני רוב שניים, כן, דיקה חטאת, אי אפשר להגיד רוב שניים בעוף, מכיוון שיש גם בעופות קודשים, יש גם חטאת העוף, תסג לי בחד סימן, שמספיק בעצם בדיקת סימן אחד, לכן משום מה אחי לא פסיק עליה, לכן הדבר לא חתוך, אי אפשר להגיד דווקא כך, לכן אנחנו אומרים, רוב של כל אחד ואחד. ורפא אמר רישא הוא עוסק בחולין מהוכחה אחרת. מאחר דקטני רבי דא אומר, עד שישחוט את הוורידים, ופליג רבנן ליה, הרי רבי דא אומר, צריך לשחוט גם את הוורידים, וחכמים חולקים. היא אמר בשלמה בחולין שפיר, היא אמרת בקודשים, אמר פליג רבנן ליה, למה חולקים עליו החכמים, שלא צריך לשחוט את ורידי הקודשים, הרי הוא בעצמו לדם הוא צריך, הרי צריך את הדם. צריך שיצא אדם כמו שצריך כדי לזרוק למזבח, אז לא ייתכן שיחלקו על הצורך בשחיטת ורידים של הקודשים. לכן ברור שהרישא אומרת שאין לחכמים הצריכים שחיטת ורידים, היא עוסקת דווקא בחולין ולא בקודשים. רבה שמר סיפה בקודשים, מאחד איתני, השוחט שני ראשים כאחד, כלומר העמיד שתי בהמות זו בצד זו, ושחטת ממעשה שחיטה אחת, שחטו כשרה. השוחט יעבד אין, לכתחילה לא, היא אמרת בשלמה בקודשים, יענו לכתחילה לא, משום דתני רב יוסף, נאמר לגבי שחיטת קורבן, תסבך שלא יהיה שניים שוחטים זבח אחד, תסבכו שלא יהיה אחד שוחט שני זבחים. ואמר רב כהנא, תסבכהו כתיב. אלי אמרת בחולין אפילו לכתחילה, אפילו לכתחילה, אם זה בחולין, יכול לעשות זה גם לכתחילה. וגם רבי שמעון בן לקיש אומר שהרישא בחולין הוא וסיפה בקודשים. כולם אומרים אותו דבר, רק מהוכחה אחרת. גם רבי שמעון בן לקיש, מאחר ששנינו רובו של אחד כמוהו, למה שנינו רוב אחד בעוף ורוב שניים בבהמה? לפי ששנינו במסכת יומא, לגבי הבנת כהן הגדול ביום הכיפורים, הביאו לו את כבש התמיד, קרצו הכהן שחט אותו כדי שיהיו רוב שני סימנים, ומרק אחר שחייתו על ידו, יכול לא מרק, כלומר לא ישלים את חיתוך הסימנים יהיה פסול, לכך שנינו רוב אחד בעוף ורוב שניים בבהמה, אז השחיטה כשרה. כלומר, אם משתמשים בהמשך המשנה להגיד, חזרה המשנה פעם שנייה להגיד, רובו ככולו דווקא שחיטה כשרה גם בקודשים. אם אומרים רק רוב סימן בכולו ברישה, אני אומר דווקא בשחיטת חולין, מספיק די שחיטה ברוב ובשחיטת קודשים, אז אין שחיטה כשרה אם כן מרק. לכן חזרה המשנה להגיד רוב סימן רוב סימן זה גם בקודשים. אמר מר, יכול לא יהיה מרק אלא פסול. הגמרא שואלת על הדין הזה. כלומר, אמרנו, יכול לא מרק יהיה פסול. יכולנו לחשוב שבשחיטת קודשים מעכב חיתוך כל הסימן. אז אם בקורבן תמיד של יום הכיפורים לא יהיה מרק כהן אחר, את השחיטת כהן גדול, אלא יניחו את התמיד בשחיטת רוב, יהיה פסול. אבל זה קשה מצד אחר. אם כן, הביא לעבודה באחר. הרי איך אפשר לחשוב שבאמת בלי מירוק השחיטה יהיה כוח פסול? הרי מירוק השחיטה מעכב את קדושת הקורבן, אז מירוק השחיטה די כהן אחר, נחשב עבודה שנעשה ביום הכיפורים, עד מי שלא כהן גדול, הרי כל העבודות צריכות להיות עד הכהן גדול ביום הכיפורים, ותניה, כל עבודת כהן גדול, אינה כשרות אלא בור. אומרת לו, אחי כמה יכול, יהיה פסול מדרבנן, זה הכוונה, שיסגל דעת החמינה, איקה פסול מדרבנן. וכך שנינו רוב אחד ברוב ורוב שניים, ובהמה להגיד שגם בחוד שקלת קודש, עם רוב סינוי מתשרה, אפילו מדרבנן. ומאחר שאפילו פסול מדרבנן להיקה, למה לי למרק? אז באמת, אם אין פסול אפילו מדרבנן, למה צריך באמת למרק? אלא מצווה למרק, למצווה לכתחילה למרק. יש מצווה לכתחילה להשלים את חיתוך הסימנים של הקורבן, כדי שיצא הדם כמו שצריך, למרות שהשחיטה כשרה לגמרי, גם בחיתוך רוב הסימנים. אמר רבי שמעון בלקיש משום לוי סבא, אינה לשחיטה לבסוף, ורבי שמעון אמר, יש לה שחיטה מתחילה ועד סוף. יש פה מחלוקת לגבי גדר מעשה השחיטה. לפי לוי, משום לוי סבא, אין מעשה שחיטה קרוי שחיטה, אלא בסיום השחיטה. לכן, חיוב או איסור שחלים בגלל השחיטה, לא חלים אלא בזמן סיום השחיטה, גמר השחיטה, בשעה שנשלם השיעור החיתוך הנדרש. רבי יוחנן אמר לו, ישנה שחיטה. כל משך מעשה השחיטה, מתחילת החיתוך הסימנים ועד סיומו, הוא נקרא שחיטה, ולכן חיוב או איסור שחלים בגלל שחיטה, גרועים לחול בזמן כל חלק וחלק מהשחיטה. אמרה והכל בו דימי חדש אחד, סימן אחד עובד כוכבים, וסימן אחד ישראל, כולם מסכימים מקשה נוכרי שגוי, שהשחיטה שלו כמובן פסולה, הוא שחט סימן אחד וסימן אחר שחט ישראל שהיא פסולה. אפילו מי שאומר שגמר השחיטה בלבד היא קרויה השחיטה, וכאן לא נעשה גמר השחיטה על ידי הגוי, אלא על ידי הישראל, בכל מקרה, השחיטה הזו לא קשרה. למה שנעשה במעשה טריפה ביד עובד כוכבים? כי הגוי כבר בעצם, הבהמה נעשה על ידי הגוי, מעשה שיש בה הטרפת הבהמה. גם בעולת האופנה, מהיכר דמליק סימן אחד למטה, מקשר מלאק הסימן, הכהן מלאק סימן אחד, בעומדו למטה מחוט הסקרה של המזבח, שהוא שלא קדים, וסימן אחד למעלה, ברור שהיא פסולה, שרי עשה במעשה חטאת האוף למטה. לא נחלקו, אלא מה נחלקו בגדר מעשה השחיטה? כגון ששחט סימן אחד שעולת האוף בחוץ, וסימן אחד בפנים, למד אמר, ישנה השחיטה מתחילה ועד סוף, מחייב, מתחייב השוכם משום שחוטי חוץ. כי גם שחיטת הסימן הראשון קוראה שחיטה לפי דעתו, כי כמו שאמרנו, יש שחיטה מתחילה ועד הסוף. הוא עשה אותו בחוץ. למד אמר, אינה השחיטה לבסוף, לא מחייב. כי רק הסוף, רק גמר השחיטה, שאתה במקום הנכון, היא נקראת שחיטה. אמר לרב ברשים, אמר לו, אמר אחי, הרי הרב לא אמר כך, ומנו רב יוסף, אלא היחיד השחט סימן אחד בחוץ וסימן אחד בפנים, למה היא פסול? זה גם פסול, שהרי עשה במעשה חטאת, העוף בחוץ, כמו שלפני כן, שהגוי שחט, אמרנו, זה מעשה טריפה, גם פה הוא עשה מעשה בחוץ. אלא לא נחלקו, מה נחלקו בגדר מעשה השחיטה? כגון ששחט מיעוט סימנים בחוץ, וגמרו בפנים. למה אמר ישנה שחיטה מתחילה ועד סוף מחייב? כי בגלל שחוטי חוץ, כי שחיטת המקצת הראשון קרויה שחיטה, ועושה אותו מחוץ לעזרה, אבל לא מדובר על חצי, מדובר על המיעוט. למען דמר, אינה לשחיטה, לבסוף לא מחייב. אבל מיטיב רבי זרע, כל העוסוקים בפרה, מתחילה ועד סוף, מתמים בגדים. זה משנה במסכת פרה, כל העוסוקים בעשיית פרה אדומה, מתחילה, בכל עבודות, בין תחילת ועשייתה, בין באמצע, בין בסוף, מתמים בגדים, נתמאים על ידי העיסוק הזה, רק כדי שנתמאים גם בגדים שהם לובשים בשעת העיסוק שלהם. ופוסלים אותה מלאכה אחרת, גם פוסלים את הפרה האדומה אם עשו מלאכה אחרת בשעה שעוסקים עם הפרה. עירה בפסול בשחיטתה בין קודם פסולה, בין לפני שירה פסול, בין אחר פסולה, בין אחר שירה פסול, המשיכו לשחוט לאחר שנפסלו או אם שרפו את הפרה הפסולה וכדומה, אינם תמה בגדים. מכיוון שלא נשחיטה פרה זו בקשרות, יוצא שאין פה פרה אדומה בכלל, וכל עבודות שעשו הן לא בעשיית פרה. אבל אם ראה פסול בהזעתה, בהזעת דמה, שבע פעמים נוכח המקדש, או קודם פסולה, לפני שראה פסול, מטמאה בגדים, מכיוון שנשחטה בקשרות, אז כל העבודות שנעשו הם בעשיית פרה, ולאחר פסול הם לא מטמאה בגדים. היא אמרת, ישנה שחיטה מתחילה עד סוף, לפלוג נמי בשחיטתה, ראוי שהתן יחלק, גם בתוך המעשה השחיטה של הפרה אדומה, בין כוחל תמי לפני שראה פסול, וכוחל תמי לאחר שראה פסול. כמו שאמרנו לגבי שנפסלה הפרה בהזעה, היא ראה בפסול בשחיטה, קודם פסולה, מטמאה בגדים, לאחר פסולה, אינה מטמאה בגדים. מזה שהמשנה לא מחלקת אלא לגבי האופן שיפסלה הפרה בהזעה ולא לגבי אופן שיפסלה בשחיטה, מוכח שיאמרת שאין תחילת השחיטה קרויה שחיטה, רק סופה, אינה לשחיטה לבסוף. אמרה ונתקלקלה השחיטה, כאמרת, אתה מדבר על מצב שנתקלקלה השחיטה, שעניית המדיגה לימית על מפרד, עליו שחיטה היא כלל, הרי ברגע שהתקלקלה השחיטה, התגלה למפרש, לא נקרא בכלל שחיטה. אמרה, והיא קשה לי, הקשה, דמן דמר אינה לשחיטה לבסוף, לפלוג בהכשרה דפרה, ראוי שחלק התנא בין המתעסקים הנטמאים ובמתעסקים שאינם נטמאים אפילו בפרה שנעשתה בכשרות, כגון דשחטו בתרי גברים, שחטו את הפרה לשני אנשים בזה אחר זה, שהראשון עשה תחילת השחיטה והשנייה סיים את השחיטה, הבן אדם השני סיים את השחיטה, דגבר כמה לא מטמא, אדם הראשון לא מטמא, למה? הוא לא עשה מהשחיטה הקרוי שחיטה, כמו שאמרנו, יש שחיטה רק בסוף, גבר בתרה מטמא, בן אדם השני הוא זה שנטמא, כי הוא עשה את השחיטה, ככה היה צריך להגיד לכאורה. אמר יוסף תרי גבר באחד זבחה כמה, אתה מדבר על שני אנשים בשחיטת זבח אחד, פעם נדעו חוץ מאותו אופן, כלומר אין להתחשב באופן הזה. התנא לא עוסק במעשים כאלה, דתנינא כתוב, תזבח שלא יהיו שניים שוחטים זבח אחד, תזבחו שלא יהיה אחד שוחט שני, שני זבחים, ואמר אף כאן, תזבחהו כתיב. כלומר המשנה לא עוסקת בזה, כי הרי יש ברייתא שאומרת שלא עוסקים בזה. למדנו בברייתא שאין שוחטים זבח אחד בשני אנשים, אז אין להוכיח כלום מה שהתנא לא עסק בזה. אמר לי אביי להביא את מר, לא נאמר לברייתא הזו, אמר רבא בר חנה, אמר ביוחנן, זו דברי רבי אלעזר ברבי שמעון, זו דווקא דברי רבי אלעזר ברבי שמעון, סתימתאה, אבל החכמים אומרים שניים שוחטים זבח אחד, חכמים אומרים שאפשר, רבי אלעזר ברבי שמעון נמי, לפלוג גגון דחד, דשחת חד גבר בשני סודרים, גם לפי רבי אלעזר ברבי שמעון, התנא יכול היה לחלק בין נטמא ללא נטמא, אפילו בפרה כשרה, מה מדובר, שחט איש אחד את הפרה, והיה חבוש, בעצם סודר אחד בראשו בתחילת שחיטה, וסודר אחר בסוף שחיטה, וסודר כמה, הרי הוא בעצם החליף בגדים, הוא החליף לסודר, סודר כמה לא מטמא, סודר בתר מטמא, אלא מה אתה רוצה ללמוד מכאן? מזה שהתנא של מסכת פרה לא חילק בעצם בין בפרה שנעשה בכשרות, אלא רק בפרה שנפסלה, משהו שבאופן שנשחטה הפרה בכשרות, היא מטמאה בכל משך השחיטה. הוא לא סובר שאין שחיטה לבסוף, אלא שהשחיטה היא כל משך השחיטה. אלא בפסולה דפרה כמיירה, בהכשרה לא כמיירה, אלא אומרת הגמרא ככה, התנא עוסק דווקא בעניין פסול של פרה. כלומר, הוא צריך לחלק בפרה שנפסלה בין העוסקים בה קודם חלות הפסול, בין אחרי הפסול, כי הוא רצה להגיד לנו שאף על פי שלא הושלמה עשיית הפרה בהכשר, קודם פסולה הייתה לידיים תורת פרה אדומה, והעוסקים בה נטמאו, אבל בהכשרה לא כמה, הוא לא עוסק בכלל בעניין שפרה כשרה, כלומר הוא לא עוסק, הוא לא בא להגיד לנו אם הפרה מטמאת העוסקים בה בתחילת שחיטה או רק בסופה, הוא בכלל תנא לא עוסק בזה, לכן אי אפשר להוכיח מזה שום דבר. הגענו לדף למד עבד א', הגמרא ממשיכה בקושיות ובדיונים לגבי אין השחיטה לבסוף או לא כל משך זמן השחיטה, ובעזרת השם נראה את ההמשך, פעם הבאה, חזק וברוך.